כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
שלנו שנוגעים הלוך על המייס לתועלת הציבור הרחב. התבקשתי למסור סדרה קצרה של שיעורים בעניין חופה וקידושין. השיעור הזה מיועד קודם כל לרבנים מויר הירועס המסדרים חופה וקידושין, מסעדי קידושין, לחתנים שעומדים לפני נישואיהם, למחותונים, ובאופן כללי לכל הלמדנים, תלמידי חכמים, עמלי תורה שמקשיבים לשיעורים שלנו. אבל התועלת זה הדרכה קצרה בחופה וקידושין, ואני חושב שנחלק את השיעור לארבע חלקים, ארבע שיעורים. קידושין, שיעור ראשון, מה שקרוי אירוסין, על מה צריך להקפיד, כיצד מקדשים, שיעור שני חופה, קידושין ונישואים, שתי היסודות, שני השלבים של נישואי אישו, קידושין לחוד וחופה לחוד. אנחנו נעסוק בשיעור שני מה זה חופה, כיצד עושים חופה, מה המשמעות של חופה סינומה, של קידושין תחת החופה. שיעור שלישי, עדים. מה עדים צריכים לדעת? מה הם צריכים להקפיד? מה החוסן והמסעד הקידושין צריכים לדעת בנוגע לעדים? עד הקידושין זה סוגיה גדולה בפני עצמה. והשיעור הרביעי זה הברכות שתחת החופה, ביחס אירוסין, ביחס נשואין. מצוי מאוד שעושים טעות בברכות מתחת לחופה. אז יהיה באופן כללי החלוקה שלנו. תמיד כשאני פותח בסדרה של שיעורים, אני לא יודע בדיוק איך זה יתפתח. יכול להיות שיתעוררו שאלות ונצטרך לומר עוד שיעור או שניים, אבל התוכנית שלי ארבעה שיעורים. אירוסין, דהיינו קידושין, חופה, דהיינו נישואין, עדים, הלכות שונות שקשורים לעדי קידושין, מי עדים כשרים, מה הם צריכים לראות, מה הם צריכים לשמוע, מה החוסן והמסעד הקידושין צריכים להדריך אותם. בשיעור הרביעי, שאלות מצויות בברכות שתחת לחופה. אז הווה נצא לדרך. עוד טרם נתחיל בהלכות פרטיות, מי ראוי לסדר קידושין. במסכת קידושין דף עובר מדלף למדנו, כל שאני יודע בטוב גיטין וקידושין לא יהיה לו עסק עמהם. מי שלא יודע בטוב גיטין וקידושין, מי שלא למד את ההלכות, לא יהיה לו עסק עמהם. האם מסעד הקידושין צריך להיות בקי בכל דיני קידושין? לא יעלה על הדעת שאדם יסדר גט כשאיננו בקי בכל הלכס גיטין. היה לי סיפור מזעזע לפני שנים רבות, חס וחלילה אני לא אזכיר שום שמות, אבל היה מקובל אחד שכתב גיטין לבני קהילתו בכתב ידו,
כל הלשון,
ולא היה בקי בטיב גיטין, והתעוררו שאלות חמורות של חשש ממזרוס. איש חזר בתשובה, קיבל על עצמו לחדול מהמעשים. והשאלה נשאלת, כשם שמילתא דפשיטא לעולם לא יעלה על דעתו של אדם לעסוק בגירושין, לסדר גט, אלה אם כן הוא בקיא בהלכות על בורים, האם צריך להקפיד כך גם בסידור קידושין? כי לא נהגו להקפיד שכל מסעד הקידושין ידע הלכס קידושין על בוריים. יש מסעד הקידושין הרבנים חשובים שמעולם לא למדו אבן העזר. אז לכאורה, כל שאין ידע בטוב גיטין קידושין לא יהלו העסקים מוהם. אבל אמיתו של דבר, בפויסקי מבואה, לא יהיה לי עסק כמוהם, זה לא שלא יכול לסדר קידושין, אלא שלא יהיה מורה הוראה בעניינים אלה. ישאל השואל פשיטה, כל שאין ידע בטיב שחיטה, איך יכול לפסוק בדין השחיטה? אם הוא לא יודע בטיב טרייפס, איך הוא יכול לפסוק בטרייפס? מה מיוחד בגיטן וקידושין? חזן רק החמירו, החמירו ואמרו, אם אתה לא בקי בטיב גיטן וקידושין, אל תפסוק אפילו בדברים הפשוטים ביותר, משום החומרה של היסשיס. אבל ההגי מפורש בתאז, אבן העזר, מהם תאסיף קוטנה לפשר הכוונה, שלא יורה הוראה בעניינים אלה. למיתו של דבר, כותב שבוס ינקב, תשובה שבוס ינקב, חלק ג' סמקוף חוף א', שלא ראוי, צריך מאוד לזהר שלא יסדר קידושין אלא אדם שבקי בהלכה. אבל לא נהגו להקפיד שכל מסד הקידושין ידע הלכס קידושין על בור ים. הלוואי ויכולתי להחמיא בזה, אבל לא אמס ירדה, כוי. ולא נהגו להקפיד שמסד הקידושין יהיה בקי בכל ההלכות. משום שסדר קידושין יש איזשהו דפוס, יש איזשהו דרך, ובסופו של דבר מי שמקדש את האישה זה החתן בעצמו. וכאשר לא מתעוררים שאלות, מדובר בהליך שאיננו מורכב. החוסן נותן לטבעת לאישו, אומר הרי מקדש אסרו בטבעת זו, זה לא סיפור מורכב, ולכן לא נהגו להקפיד שמסד הקדישין יהיו אותם יחדי חכמה מופלגים וגדולים שיבקיים בכל סעיף בהלכס קידושין, אבל ברור שרק תלמיד חכם יכול לסדר קידושין. אני מסתייג עמוקות, היום יש קורסים לכל דבר. מילא קורס שויכטים, קורס סויפרים, תמיד היה. אבל קורס לפסוק בתחום מסוים, ואני שולל את זה, זה בא מעולם של גויים, מעולם מודרני. אדם צריך לעמול בתורה וללמוד שעס ופויסקים כדי להורות הוראה, ולא קורסים, קורס בזק, קורס למסעד הקידושין, קורס לשחיתה, קורס להלכס טרייפס, קורס להלכס נידה. אני מתגעת לקורסים, אני חושב שאומר לתוירה, ויגיע את התוירה, לסוק ישמי סלי ודהלכס. אז היום ראיתי ארגונים שמפרסמים קורס למסעד הקידושין. היה לי סיפור עם רופא שיניים, כל הכבוד, רופא שיניים, שחש כנף של להיות מסעד הקידושין. הוא עבר קורס למסעד הקידושין. בהמשך השיעור, לקראת סוף השיעור, אני אספר מעשה שהיו, באותו רופא שיניים, אחרי שהוא עבר את הקורס, איזה פסוקים משונים שהוא נתן. אז באופן כללי אני רק רוצה לסכם. כשאמרו חז"ל, כל שאין יודע בטיב גיטן וקידושין, לא יהיה לו עסק המום, לא הייתה כוונתם למסעד הקידושין. בעצם מסעד הקידושין אין לו מקורות בדברי הגמור, בדברי קדמוננו הראשונים, שזה היה תפקיד מסוים רק היום, לא רק היום, מדורות אחרונים, יש דפוס של מסעד הקידושין. אבל מעיקר הדין צריך עדים, לא צריך רב. בסדר קידושין לא צריך רב, וגם לא צריך בית דין. החוסן מקדש את הכלה וצריך עדים. ברור כשמש שלמעשה צריך מסעד הקידושין, אבל לא נהגו להקפיד שמסעד הקידושין יהיה בוקי בכל הלכות קידושין. צריך להיות תלמיד חכם, שאם מתעורר שאלה, שיבין שיש שאלה, או שידע את התשובה, או שישאל רב. רק תלמיד חכם אמיתי יכול לסדר קידושין, ואני מסתייג מקורסים בעניינים האלה. מי אמור לסדר קידושין? הרב של הקהילה או ראש הישיבה? במשך דורות רבים היה מקובל שרק רבני קהילות היו מסדרי קידושין. בשנים האחרונות חתן מכבד את הראש הישיבה שלו, ואני חייב לומר, גם זה לפעמים מכשול. ישנם ראש ישיבה שהם למדנים מופלגים, אבל אינם בקיאים בהלכה. היו לי כמה פעמים מכשלות חמורים בקידושין, בעיקר בתחום של העדים, על פי רוב כאשר מסעד קידושין היו ראש ישיבה ולא רבנים מנוסים שבקיאים באמת בהלכה. מאידך אפשר ומותר לכבד ראש ישיבה או כל תלמיד חכם לשדה קדושין, והוא לא צריך להיות דווקא הרב. אומנם להדי כתוב ברמו ביורדי הסמר ריש ממהי סיב חוב בייס, שרק רב הקהילה זכאי לשדה הקדושים, אבל זה לא מחשש מכשול בהלכה. שם מדובר בזכות ממונית, היו משלמים למסעד הקדושים, וזה חלק של הפרנסה של הרב, ולכן אסור למישהו אחר לקבל סיד הקדושים, כי הוא מקפח את זכותו הממונית ואת פרנסתו של הרב. זה שורש הדין. אמנם אני לא יודע ביהודה, אני חושב שזה מדור את עניון, אני לא בחור, לא ברור. אבן איזה סמפי גמל אומר, גם כשלא נוטלים שכר, רק הרב יסדי קידושין, אבל ברור מתוך דבר אני לא יודע ביהודה, שזה היה בעיקר מחשש שעמי ארצות יסדרו קידושין. לא מדובר בהלכה פסוקה, או בתקונס הקדמוינם, מדובר בעיקר במנהג, ואני חושב שבזמננו מי שנהגו לכבד מרביצי תורה ראש ישיבה בסידי קדושין, זה לא נגד ההלכה וזה מותר, אבל אותם ראש ישיבה צריכים בכל זאת ללמוד היטב את עיקרי הדינם, גם הם לא צריכים לזכור כל סעיף בהלכת קדושין, אבל שילמדו היטב את עיקרי הדינם, והשאלות הן מתעוררות בשעה סידי קדושין, כדי שיהיו בקיים בהלכות האלה. אני חייב לציין שהיום מי שהכי בקי בדין גיטון וקידושין זה דווקא דיינים, דיינים שמכהנים בבתי הדין, ולאו דווקא רבני קהילות. רוב רבני הקהילות גם הם לא למדו אבן העזר, והתפקיד של רוב הרבנים היום, בפרט רבני בתי כנסיות, זה בעיקר באור החיים, בהלכת נדר, כלל לא קשור לאבן העזר. ולכן אם משום החשש שלא יתעוררו בעיות ושאלות בקידושין, לפעמים רשישים יסוד יותר בקיים הרבנים. מי שהכי בקי זה דווקא דיונים, והיום דיינים לא קשורים לקהילה, אתה לא צריך בכלל לגור במקום שבו אתה מכהן כדיין. תמצס הדבורים סויב דובר, צריך תלמיד החכמים שיודעים מה זה שאלה, שיודעים להימנע משאלות, שיודעים לסעד החופה וקידושין ללא שאלות, בין אם הם רבנים, דיינים, ראש ישיבס, מקובל. לא עמי ארצות, גם לא עמי ארצות שעברו קורס למסעד הקידושין. אלה קצת דברי הקדמה. עכשיו פרטים שונים, פרטים, בעיקר קידושין, אמרתי. בשיעורים הבאים אנחנו נעסוק בעדים, בנישואים, קודם כל קידושין. הוא שנכנס בשלוש דרכים, אבל היום מקדשים רק בדרך אחת, רק קידושי כסף. ואף אחד היום לא יקדש לא בכסף, וגם לא בתפוח, ולא בתפוז, ולא באגס, ולא בסודר. נהגו מאז ומקדם לקדש בטבעת, ורק בטבעת. והמנהג הזה מובא ברמו, אבן העזר כמובן, חוב זין בסיף הראשון, והרמו כותב, תיקוני הזויר. הרמו לא מציין איפה הזויר, אבל לא בביר הגרו, מציין שם במקום, תיקוני הזויר, תיקון היי. לא בטוח שכולם יודעים בדיוק מה זה תיקוני הזויר. תיקוני הזויר, 70 תיקונים, 70 תיקונים על טבע אחד, בראשיס בורו. על טבע בראשיס זה 70 תיקונים, תיקוני הזויר. ובתיקוני הזויר, תיקוני כתוב, שנהגו לקדש רק בטבעת. קדש בטבעת, והאישה עונדת את הטבעת תמיד, כדי שיהיה לה למסקרס, שלא תשכח, שלא תשכח לכבד את בעלה, ולהוקיר אותו, ולהיות נאמנת לו. כך כותב ספר החינוך לפי דרכו המיוחדת, למה נהגו לקדש בטבעת? מכל מקום, נהגו כל בסיסו לקדש בטבעת. המקדש בכסף, שוב כסף, רכוי לפוני, שחוי לפוני, הרי זו מקודשס. אבל מנגיסו על תויר. ולכן מעולם לא שמענו שיקדשו אישה אלא בטבעת. ויש מנהגים שונים איזה סוג טבעת. רוב הראשונים ורוב הפויסקים כתבו שנהגו לקדש בטבעת של זהב, כך כתוב במורדכי, מסכת קידושין, תוף פחס. נהגו העם לקדש בטבעת. יש מקומות שנהגו לקדש דווקא בטבעת של כסף ולא של זהב. לבושי מורדכי מגדוי להונגריה, סימן ריש עין דלד, אבן העזר, מביא כך משם רב מורדכי בנט. אני נכד של רב מורדכי בנט, והוא כותב שנהגו לקדש בכסף, אבל אם מקדשים בכסף, צריך לומר לאישה שמדובר בטבעת של כסף, שהיא לא תטעה. מכל מקום, מנהגים שונים, וכל מנהוג יעשו על תוירו, גם מורי ורבי בדברי יציב, באבן העזר, אני חושב סמנון בייס באבן העזר חלק א', גם הוא מדבר בסוגיה הזו. מכל מקום מקדשים בטבעת, רצוי טבעת של זוב, כך נהגו ברוב המקומות, כך כותב גם הדברי יציב. מקומות שנהגו בטבעת של כסף, אפשר גם בטבעת של כסף, אף צריך להודיע לאישה. נהגו לקדש בטבעת שאין בו אבני חן. משום שאבני חן יש יקרים מאוד ויש שאינם יקרים, מנהג יסול תואר. אנחנו רוצים בכל דרך להימנע מאיזשהו חשש של קידושי טעות, כאשר אישה עלולה לחשוב שמדובר ביהלום ששווה אלפי דולרים ובסוף יתברר ששווה פחות. ולכן נהגו לקדש בטבעת פשוטה שאין בו יהלום, כך מנהג ישראל. אני נוהג לשאול את החתן מי קנה את הטבעת, האם החתן קנה את הטבעת או שמה ההורים שלו קנו את הטבעת, ואם ההורים שלו קנו את הטבעת, האם הם הקנו לו את הטבעת והוא התכוון לקנות את הטבעת. אבל זה רק לרב כדמילתא, לא חשוב מי קנה את הטבעת, גם אם ההורים קנו את הטבעת ולא החתן בעצמו והם נתנו לו, והוא לא התכוון בדיוק לקניין והם לא התכוונו לקניין, אין כאן שאלה של בדיעבד. אני הסברתי הרבה פעמים, כל הנותן דבר לחברו לצמיתות והוא לא מתכוון לקבל את זה בחזרה, זה מה שאנחנו קוראים הקנייה. וכל המקבל דבר מחברו לשימוש שאין ממנו חזרה, זה בעצם הקניין במובנו הפשוט. ואני אומר שתורת הקניין ניתנה גם לעמי ארצות. כשפלוני נותן מתנה לאלמוני, ומדובר בשני אנשים פשוטים שמעולם לא למדו בישיבה ולא למדו, הם לא מכירים את המושג קניין, לא מכירים את הלומדס של קניין, לא בקיאים בהגדרות בכלל, פשוטי עם. אבל הקניינים ניתנו לכל אדם, לאו דווקא ללמדנים. הנותן דבר כלשהו לחברו ואיננו מצפה לקבל את זה בחזרה, הוא נותן את זה לחברו להשתמש בו לצמיתות, זאת הקנייה שאין למעלה ממנה. והמקבל דבר מחברו להשתמש בו לצמיתות ולצורך להחזיר אותו, זה הקניין במיטבו. ולכן כשאב נותן טבעת לבנו לקדש את אשתו, לתת לה מתנה לעולם ועד, אין לך קנו הגדול למזו. א', ב', חצי לשל אודם קונה לו שלום מדעתוי. כך למדנו בבב מציא דף יוד, ודין יד כדין חצר, וגם יד קונה לו לאדם שלום מדעתו. אין צורך להעריך כאן בלומדס, בפלפולים, במקורות. מילתא דפשיטא לא חלמייסא, ידו של אדם קונה לו שלום מדעתו. טעם שלישי, דאס אחר אסמכנה לא צריך כוונוס קניין, והאבא ודאי מתכוון לתת את זה לבנו. וגם אם האבא לא התכוון לקניין יד, כי גם הוא לא למדן, כבר כוסף רבי קיבגש על שוב סמל המת זין, דאס אחר אסמכנה די בידי הכללית לתת, אף על פי שלא יודע בדיוק באיזה רגע הוא נותן ובאיזה קניין הוא נותן. ומכל הסיבות האלה אני חושב שחתן שקנה טבעת או שקיבל את זה מאבא שלו ולא בדיוק התכוונו להקנות ולקנות, והוא נתן את זה לאשתו לשם קידושין, וגם היא לא למדנית גדולה, לא למדה בישיבה, וגם היא לא ידעה שהיא אמורה לקנות את הטבעת. אין לך קניין גדול למזו, והיא מקודשת, ואין להעלות על הדעת אפילו צורך לחזור ולקדש. זה מילתא דפשיטא. ועוד אני אומר, אבל לרב חדמילתא אני אומר תכוון לקנות. לרב חדמילתא בעניין הזה שהוא יסויד קדושי סיסול, יש לנו חומרות, חומרות מסוימות, אף על פי שמעיקר הדין אין בזה כל צורך. אמרתי מקודם שאנחנו מאוד מקפידים בקידוש נשייה ללא כל ספק, ללא כל, ולכן זה הסיבה שלא נוהגים לקדש בטבעת עם אבני חן, משום שאבני חן יש כל כך הרבה רמות, ויש אמיתיים ויש מזויפים ויש מעין, ולכן כדי שלא יהיה שום טענות של טעות, ולכן גם אם הטבעת של כסף צריך להודיע לקרן של כסף, והיא שתסכים להתקדש בטבעת של כסף, מה עשה בו ליהודי? חתן וכלה הלכו ביחד לקנות טבעת. לא חתן חסידי, אבל נהר הנהר ופשטי, כל אחד נוהג כמניין אבותיו. חתן וכלה הלכו ביחד לחנות, והחתן סיפר לכלה, או שלא הלכו ביחד לחנות, הוא סיפר לכלה שהוא מסופק על שתי טבעות. אחת זה טבעת שעולה $1,000, אחת טבעת שעולה $500, אבל היא גם טבעת מאוד מאוד יפה. והכלה מחתה והיא אמרה, היא לא מוכנה לקבל את הטבעת הזולה $500, היא תיעלב אם הוא יקנה לה טבעת זולה. היא רוצה את הטבעת היקרה שעולה $1,000. החתן בכל זאת היה קמצן. ולא מדובר בטבעת מסוימת שראתה אותו והיא אמרה, הטבעת הזו מוצאת חן בעיניי, את הטבעת הזו אני לא רוצה, היא לא מוצאת חן בעיניי. דיברו רק על המחיר, והיא אמרה, היא רוצה את הטבעת היקרה. החתן קנה את הטבעת הזולה, הוא ביקש מבעל החנות שמכלה, ההורים של הכלה יבואו לשאול, שיגידו להם שזה עלה $1,000, כי החתן ראה את שתי הטבעות, הם נראים דומים זה לזה, שניהם יפים, מה זה משנה? יספרו לה שזה עלה $1,000. בדיעבד למחרת החתונה ליבוי נוי כפוי, ובא לשאול אותי, מה הדין בחיהי גאוונה? להדיה כתוב בשולחן ערוך, אבן עזר כמובן, בדין הקידושין למד א' סעיף בייז, מי ש קידש בטבעת של כסף והוא אמר לכלה שהטבעת של זהב אינה מקודשת, אז אם מישהו אחר אמר לכלה שהטבעת של זהב, העדים, המוכר, לא חומר חוששים לקידושין, כך כותב הרמ"א. חלקס מחויקק סעיף קוטן ה' בי שמואל סיף קוטן דלת כותבים, אבל אם הבעל היטה אותה, החוסן היטה אותה, אפילו לא חומר אין חוששים לקדושיו. אבל הכולי יעלמי, אם מישהו היטה אותה, שלהם כן חוששים, לא חוששים, אבל ודאי שצריך לחזור ולקדש. אמנם הנידון שלנו קצת שונה, שם שיקרו לה, היא חשבה שמקבלת המס של זהב, נתנו לה של כסף. זה מקח תאוס, זה קידושי תאוס. ולכן אמרתי מקודם, מי שנוהג לקדש בטבעת של כסף, הכלה חייבת לדעת שזה כמל טבעת של כסף, והיא תסכים לכך. ונידון דידן, לא מדובר בזהב ובכסף, לא מדובר בטבעת אחת שמצא חן בעיניה ואחרת שלא מצא חן בעיניה, מדובר רק במחיר. יש מקום לומר שזה לא קידושי תורס, אבל בעניין כל כך יסודי, אף אחד לא רוצה לגור עם אישה בלי לקדש אותה כל ימי חייו, ולכן ברור שאסור להטעות אותה בשום דבר. ואף על פי שכלל גדול בידי, כשאין צורך לא מקדשים שנית, במקרה הזה אמרתי למחרת שיקדש אותה שנית, שיקדש אותה שנית. כדי למנוע עוגמת נפש וצער ותרעומת, חששתי משלום בית. איך תרגיש הקלה לדעת שהחתן שיקר לה והיה קמצן, לא פרגן לה טבעת יקרה כפי שהיא רצתה? חששתי מאוד משלום בית, ולכן אמרתי שיאמרו לקלה מכל הסיבה שהיא שצריך לקדש שנית, לא בגלל שהטבעת לא הייתה הטבעת הראויה, בגלל שהתעורר בעיה בעדים, אחד העדים היה קרוב משפחה, או בכוונת החתן, או בברכות, שיחפשו עילה להסביר לה למה צריך לעזוב ולקדש. וגם יאמרו לה, מכיוון שעושים קידושים חדשים, צריך טבעת חדשה, משום שבת הזה כבר ניתן לה במתנה. ואמרתי לחתן, תחזור לחנות ותוציא עוד $1,000, אתה תשלם מחיר יקר על הקמצנות שלך ועל חוסר האמת שלך, תקנה את הטבעת השני, תחזור וקדש. אז הכלה לא צריכה לדעת למה חוזרים ומקדשים, משום שבאמת חוץ מן ההלכה צריך גם קצת תבונה בדרכי אנוש. חתן וכלה יום אחרי החתונה, זה יכול מאוד לעוד לפגוע באימון. אם הכלה הטריה תדע שחתן שיקר עליה, וחבל היה לו להוציא עוד כמה דולרים כפי שביקשה ממנו. אבל מכל מקום, אבל מי שיש מקום לפלפל בלומדס, אני חושב שזה דומה לאישה שאמרו לה זהב ונתנו לה כסף. אותו דבר, אמנו לה שמקדשים בטבעת ששווה $1,000, קדשו אותה בשבת ששווה $500. גם אם יש מקום לפלפל לחלק, אין החילוק ברור, ולכן בנושאים כאלה צריך להחמיר. אז סיפרתי מקודם על רופא שיניים שעבר קורס. אחר כך הוא פנה אליי. משפחה מסוימת, הסבתא נפטרה, השאירה את הבת שהיא התקדשה בו. הבן של הסבתא, משפחה החליטה שהם רוצים בכל החתונות של בני ובנות המשפחה להשתמש באותה טבעת, הטבעת היקרה שסבא רבא קידש את אשתו, ועכשיו זה עבר לבני המשפחה בירושה, והם התחילו לנהוג לקדש באותה טבעת. ולמחרת החתונה הכלה הטריה הייתה מחזירה את הטבעת לחתן, שהיה מחזיר את הטבעת לאבא, והוא היה שומר את הטבעת לכל בנות המשפחה וכל בני המשפחה בקידושיהם. שאלו אותי אם זה מנהג נכון, ואמרתי זה מנהג חמור, מנהג מופרך, מעולם לא שמענו. כן, אם המשפחה ירשה איזה גרטל או איזה כיפה או איזה טלס של הבעל שם טוב, כן, אפשר להעביר את זה מחתן לחתן. ואם זה תיכל של האישה של הבעל שם טוב, שיעבירו את זה לכל הקלות, זה לא בעיה. אבל טבעת קידושין אסור לעשות מנהגים חדשים. יש חשש חמור שזה לא קניין גמור. אמנם מתונה מנס להחזר זה כן קניין, שאלה זה לא קניין. אומר הראש, פסק ידוע, פרק עמד הקדושין סמחוף, מעשה שהיו, רובן רצה לקדש אישה, לא היה לו טבעת. הוא שאל את טבעת מאיסס שמן לקדש את אשתו, ובטיח אחר כך להזיר את הטבעת. לחוירה, קידושין לא חלו, כי שאלה בסחירוס לא קניה. ולהדיה, אמר ראובן לשמן ואשתו, תשאילו לי טבעת. שאלה לא קניה. צוחם דבוב, ודזור תזבוב. פוסק הראש היא מקודשת. מכיוון ששמן ואשתו ידעו שראובן מבקש את הטבעת על מנת לקדש אישה, הרי זה כאילו להדי אמרו, אנחנו נותנים לך את הטבעת באופן המועיל לקידושין. דיברו על שאלה. אבל אנחנו מפשרים שהם התכוונו למתון המנס להחזיר, שהרי בשאלה אינה מקודשת. זה חידוש של הראש. לפי הראש לחויר אפשר להכיר בנידון דידן. אבל יש שוב עשר אשבה של החויר החולק על הראש. שוב עשר אשבה, חלק דלת סמן ריש עין גמר. ובתשובות שלי הרחתי עד למאוד, כן מחלוקת, לא מחלוקת. אבל יש מנחונים שאומרים שזה מחלוקת אשבה, אבל למה להכנס לספקות? תשובה סיגרס מוישה, אבן עזר, חלק על הסמן דל, הדיגרס מוישה מחלק בין זמננו לימי קדם. בזמננו אנשים כלל לא יודעים מה זה מתונת להחזר, מה זה שאלה, שאלה כן קניה, לא קניה, ואולי בזמננו אפילו לפי שזה הראש אינה מקדשת. אבל הראש גם הוא מדבר על מצב של בדיעבד. רק עם הארץ משרד הקידושין יכול להסכים לדבר מופרך שכזה. וזה היה הרופא שיניים שעבר קורס. אז בקורס לא דיברו על זה. מניין לא לדעת מה שלא דיברו בקורס. בקורס לא עלו על הדעת מעשה שטות שכזו. שכדי לכבד את הסבתא, כולם יקדשו בטבעת שלה. אמרתי. ישנם משפחות שישו חפץ מסוים של אחד מגדוי ליועלם, סידור שהיה ברשותו של הגרו. אז אדם רוצה ערב ראש השונה להתפלל דווקא בסידור הזה. הגודל של פסח שהיה של הבעל שם טוב, מה טוב, מה יש להפסיד? אבל טבעת קידושין צריך להיות של החתן ושל החתן בלבד, והוא אמור לתת את זה מתנה גמורה לנצח נצחים לאישה ולאישה בלבד, ולא להשתמש בטבעת שבחזקת המשפחה שצריך להחזיר לה. זה שטות, זה דבר מופרך שלא יעלה על הדעת. וזה רק דוגמה, כפי שאמרתי, צריך תלמד חוכם. הוא לא צריך לזכור כל סעיף בהלכות קידושין, אבל צריך שיהיה לו חוש והבנה בדרכו של תוירו ובדרכו של ההלוך. אז עסקתי בקצת עניינים שכיחים, ידועים, בעניין סעיף קידושין. היום התרכזנו רק באירוסין, בקידושין. עוד נקודה שאני נזכר, אני אומר לחתנים, אף על פי שזה לגמרי לרב חדמילתא, אני שואל את החוסן, מה בדיוק אתה אומר מתחת לחופה? הרי את מקודש אסלי בטבעה זו כדס מוישה וישרול, ואני אומר זה טעות. צריך לומר הרי מקודש אסלו לי בטבעת זו, הם חוילם, ולא בטבעת זו. אמנן ודאי שזה לא מעקב, אבל בחזקוני על התורה בפרשס בשלח, נוכי סובך הסדכו, עם זו גואלתו, מפרש החזקוני עם זו גואלתו, הכוונה עם אשר בוחרתו. עם זה, זה עם זו. כך מפורש גם ברדק, ובבעלי הדקדוק. ולכן ההגייה הנכונה, הרי את מקודש אסלו בטבעת זו כדס מוישה וישראל. בטבעת זו הכוונה אשר. אבל ברור כשמש שזה לא מעקב, משום שבשפה המדוברת לא כולם הם בעלי דקדוק, ומה שעיקר זה הכוונה הברורה והמפורשת. וכאשר חתן מקדש אישה ועונדת את הבת על האצבע שלה ואומר בטבעה זו כדעס מוישה ואיסור, ברור מה הכוונה שלו, ברור לעדים מה הכוונה שלו, ולכן זה לא שאלה כלל. אבל מי שרוצה לדקדק בדקדוק של לשון הקודש, טבעס זו. אלה דברים פשוטים שמענו היום. כמובן שהעדים צריכים לראות בעיניהם את החתן שם את הבת על אצבע האישה, אבל בהלכות האלה נפרט יותר בשיעור שנייחד לדיני העדים. היום עסקנו רק בקידושין, ואיזה שם בשבוע הבא אנחנו נפרש בעניין הנישואים, החופו, הכנוס אל הביסוי, ייחוד, עמודי החופה שמעמידים תחס כפס השמיים בסוגיו של חופה. נעסוק באיזה שם בשיעור הבא עלינו לתויב.
עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111.